חלק ראשון, התפוררות. פרק ראשון, דיסטופיה פינת קטסטרופה. סימנים של קריסה מתקדמת. האם אסון אוקטובר הוא רק תוצאה של טעויות קולוסליות מצד מפקדי צה"ל והשבק? האם מדובר במחדל של ממשלה מופקרת או מנהיגות החיה בבועה נרקסיסטית? ואולי זו תוצאה של קונספציה שגויה ביחס לחמאס או לרשות הפלסטינית? ואולי המחאה אשמה או המהפכה המשפטית? למרות שלכל אחד מהגורמים הללו עשויה להיות השפעה, טעות תהיה לייחס את אסון אוקטובר רק לטעויות של אנשים או למחדלים מוסדיים. טעות חמורה אף יותר תהיה לנצל את האסון כהוכחה לצדקת דרכנו או להאשמת האחר. חקירות, הדחות או חילופי שלטון לא יפתרו את הבעיה. מה שנחשף ביום השבת השחורה עמוק ומדאיג בהרבה. האסון חשף סימני קריסה מתקדמים בעמודי התווך שעליהם נשענת הרפובליקה הישראלית הראשונה, הגשמת החלום הציוני של עם חופשי בארצנו. נחשפה חברה מסוכסכת ומפוררת, מערכת מדינתית שאינה מתפקדת, דוקטרינת בניין כוח צבאי פגומה מהיסוד, שרותירה את אזרחי המדינה חשופים למתקפה ברברית, וחולשה גיאופוליטית חמורה מאיימת על עתיד הריבונות היהודית. הקריסה של עמודי התווך הטילה אותנו לתוך תקופה דיסטופית, מסויטת, מטלטלת, שהתחילה עם היוודע תוצאות בחירות אוקטובר 2022, ושבה חווינו שרשרת אירועים כאוטיים וחורבניים שמעולם לא חלמנו שנחווה. ניסיון הפיכה משפטרית, משבר חוקתי מלווה במרי אזרחי, פלישתה הפלסטינית חמושה לשטח ישראל, טבח המוני ואונס באזרחים ואזרחיות בשטח המדינה ללא התערבות של הצבא, עשרות חטופות וחטופים ישראלים מוחזקים יותר משנה על ידי החמאס, הפקרה בכוונה תחילה של חייהם על ידי המדינה, שטחים נרחבים ממדינת ישראל נתונים תחת אש רב חזיתית ומפונים מתושבים, פיגועי טרור ופרעות נקמה בשטחי יהודה ושומרון, מתקפות טילים וכתבמים משולבות מאיראן, מלבנון, מעיראק, מתימן, מסוריה, ופוגעות בתשתיות ואזרחים, קופה לאומית מתרוקנת ואינפלציה מתגברת, חימוש מדלדל, אמברגו חימוש מצד ספקיות, מנהיגות לאומית שפועלת בעין מפריע תחת חוסר אמון מוחלט מצד חלק גדול מהציבור בשעת מלחמה, מנהיגות צבאית אשר אינה זוכה לאמון ממחצית העם החושד כי משתפת פעולה עם האויב, ציבור גדול נמצא בחשש מוחשי לעתיד הזהות שלו במדינה ולעתיד קיומה של המדינה בכלל, קהילות גדולות של פליטים נוכחים, קונות נדלן במדינות האזור וברחבי העולם. זו אינה רק דיסטופיה, זו תמונה של מדינה בהתפוררות מתקדמת, שמותירה את אזרחיה משוסעים, מבולבלים, עמוסי חרדות לגבי מה שצופן העתיד. הכחשת הפרדוקסים הציוניים. בחינה מפוקחת מצביעה על כך שהקריסה הגדולה של עמודי התווך הקיומיים של מדינת היהודים נובעת מכשל היסטורי עקבי של התנועה הציונית להתמודד עם שתי סתירות פנימיות מהותיות שניצבו בפניה כתנועה לאומית מודרנית. אחד, פרדוקס הלכידות בתנאי רב זהות. כלומר, כיצד אפשר לבנות אומה מאוחדת, חברה בעלת לכידות ומוסדות לאומיים משותפים המאפשרים פעולה מתואמת, כשבפועל הלאום היהודי מורכב ממגבד זהויות חסרות כמעט כל מחנה משותף, תרבותי, מוסדי, לשוני ואפילו דתי. 2. פרדוקס החד-לאומיות בטריטוריה דו-לאומית ובמרחב עוין. כיצד ניתן לבסס ריבונות יהודית חד-לאומית בטריטוריה שהיא דו-לאומית במהותה, שבה חי עם נוסף עם שאיפות לאומיות דומות ומתחרות, ובמרחב ערבי מוסלמי שבו הריבונות היהודית נתפסת כנטע זר ועוין. שני הפרדוקסים האלה מעולם לא נפתרו. במקום זאת, הם הפכו לשני סכסוכי עומק. הסכסוך הפנימי בין זהויות היהודים והסכסוך הגדול בין היהודים לערבים. בשנתיים האחרונות, שני הסכסוכים הללו מתמזגים לכדי סופה מושלמת, המאיימת להפוך את מדינת ישראל לעוד אפיזודה חולפת בהיסטוריה הארוכה של המרחב. המסע מהאוטופיה של בזל אל הדיסטופיה של ציון נבע במידה רבה מתכחשות שיטתית של הציונות לשתי הסתירות הפנימיות שהגדירו אותה. במקום להכיר בפרדוקסים האלה ולחתור לפתרונם, הציונות בחרה להאמין שהיא תנועה ככל התנועות הלאומיות האירופאיות, ולאחר מכן מדינה ככל מדינות הלאום המערביות המודרניות. הכחשה זו התבטאה בעיקר בתקופת הקמת המדינה, בצורה של אימוץ עיוור של פרקטיקות מוסדיות ממדינות לאום מבוססות במערב, תוך התעלמות מהמאפיינים הייחודיים של התנועה הלאומית הציונית ומהמציאות המורכבת של המרחב שבו ביקשה להתבסס. התוצאה הייתה סדרה של כשלים מבניים ופרדיגמטיים באבני היסוד עליהם נשען קיומה של מדינת ישראל הריבונית, בשיטה המשטרית הדמוקרטית, בזהות ובסולידריות הלאומית, במערכת מוסדות המדינה, בדוקטרינת ההגנה הלאומית ובאסטרטגיית ההישרדות הגיאופוליטית. נעמוד על הכשלים האלה בקצרה בפסקאות הבאות. כשל השיטה המשטרית, דמוקרטיה של רוב והכרעה. המערכת של כללי המשחק, המשטריים, פוליטיים, אמורה לאפשר לזהויות המרכיבות את הלאום לתפקד ביחד בספירה הציבורית למימוש מטרות לאומיות. השיטה הדמוקרטית שומצה בכדי להסדיר את מרחבי המפגש ברמת המדינה בין הזהויות החברתיות, הייתה דמוקרטיית הרוב קובע. או במילים פשוטות, צד פוליטי שמשיג רוב דמוגרפי, זוכה בשלטון, וכמעט חופשי לכפות את רצונו ודרכו על הצדדים האחרים. לפי מגילת העצמאות והחלטת האום, במדינת ישראל הייתה אמורה לקום אספה מכוננת שתפקידה היה לייצר חוקה דמוקרטית מוסכמת, בהשתתפות כל הזהויות המוסדיות מהיישוב. זה מעולם לא קרה. במקום זאת, התבססה שיטה שועתקה באופן חלקי ומקוטע מדמוקרטיות הליברליות המבוססות, בהן עיקרון הרוב הוא דרך מעשית להכריע בחילוקי דעות. הבעיה היא ששיטה זו אינה מתאימה למציאות הרב-זהותית של הציונות. התנועה הלאומית הציונית מראשיתה התמודדה עם בעיית הרב-זהות. העובדה שהיא הייתה מורכבת מריבו רשתות מוסדיות שהיו שונות מאוד זו מזו ולעיתים קרובות אף קונפליקטואליות. חשבו על השילוב בין חרדים, ציונות דתית, סוציאליסטים, ליברלים, עירוניים והכפילו זאת בקהילות יהודיות הבאות מתרבויות שונות זו מזו בתכלית. במצב הרב זהותי נדרשת שיטה משטרית פדרטיבית אשר מסדירה את כללי שיתוף הפעולה וקבלת ההחלטות המשותפת בין הזהויות השונות. לעומת זאת השיטה שנבחרה, שיטת הרוב קובע, היא שיטה שהסדירה לא יותר מתחרות בין הזהויות על השלטון. התוצאה הייתה היסטוריה ארוכה של פוליטיקת זהויות אויבנית ואלימה. עיקרון הרוב קובע מסד את הפוליטיקה בישראל כסכסוך זהויות מתמשך, הלובש צורה ופושט צורה כפי שנראה בהמשך. הוא הנציח את הפוליטיקה בישראל כמשחק סכום אפס בין שני גושי זהות מקוטבים ועוינים שמנסים להכריע את זה את זה במקום לשתף פעולה. פרדיגמה זו הביאה לשיתוק הכושר של המערכת הפוליטית להסדיר מחלוקות, להקצות משאבים ולהתמודד עם בעיות לאומיות. דמוקרטיית הרוב קובע הגיע למבוי סתום מוחלט בשנות שלטונו של בנימין נתניהו, כפי שקרה במקביל במקומות אחרים בעולם. והביאה את מדינת ישראל לסף התפרקות של הסדר החברתי ולמשבר חוקתי. המערכת הפוליטית הדמוקרטית היא אבן הראשה, עליה נשענים שאר מוסדות התווך הלאומיים, ובזמן שהייתה עסוקה בעצמה ובסכסוכי הזהות, הם הלכו וקרסו כפי שנראה להלן. כשל המדינה הניאו-ליברלית. בעשורים הראשונים לקיומה, הרשת המוסדית שעליה נשען פרויקט בניין המדינה, עוצבה על פי עיקרון הממלכתיות. מרחב מוסדות המדינה הוגדר כמרחב מפורז מזהויות, הפועל לכאורה לפי כללים אוניברסליים ואחידים. המדינה הממלכתית גייסה את הזהויות השונות לפרויקטים לאומיים באמצעות משטר אזרחות רפובליקאי שקישר בין תרומה לטוב המשותף לבין זכויות קולקטיביות. עם זאת, המדינה הממלכתית לא הייתה מדינת רווחה במובן של צדק חלוקתי ושוויון הזדמנויות לכל הזהויות שמהן הורכבה. להפך, היא הייתה מדינה שנשלטה על ידי זהות הגמונית אחת שדיכאה באופן פעיל זהויות אחרות, בעיקר את עולי ארצות ערב. מאמצע שנות ה-80 מדינת ישראל המצאה מודל מדינה ניאו-ליברלית, שחזר והתפשט באותה תקופה במדינות מערביות כמו בריטניה וארצות הברית. מודל זה הציב מדינה מינימליסטית שמסתלקת מאחריותה החברתית לטוב המשותף, ומעבירה את ניהול הסדר החברתי והכלכלי לידי היד הנעלמה של השוק החופשי. בישראל, אימוץ המודל הניאו-ליברלי התרחש ללא דיון ציבורי, ללא בחינת התאמתו לנסיבות הייחודיות של המדינה, וללא ידיעת הציבור הרחב כלל. המעבר הזה, שבפועל שינה מהיסוד את חיי האזרחים, התקבל כמעט כגזירת גורל. העתקה בלתי מבוקרת של מודל ניאו-ליברלי הייתה טעות יסודית בישראל. מדינה המתמודדת עם בעיות לאומיות ואתגרים קיומיים. המציאות הישראלית דורשת מדינה מעורבת עם יכולות תכנון, ארגון וביצוע גבוהות, כמו גם מנגנונים אפקטיביים של צדק חלוקתי שיתאימו לחברה המורכבת מריבוי זהויות. במקום זאת, המודל הניאו-ליברלי, ביחד עם חוסר התפקוד של המערכת הפוליטית, הביא לניוון מתקדם של הרשת המוסדית המכונה מדינה. מערכת זו הפכה בלתי מתפקדת, חסרת יכולת לארגן, לתכנן וליישם פתרונות. כתוצאה מכך, האזרחים הופקרו להתמודד עם שורת משברים קשים ללא מענה. משבר הדיור והמחיה, משבר האלימות, משבר החינוך, משבר התחבורה, ולבסוף משבר האיום הקיומי שבו אנו חיים כיום. המעבר לניאו-ליברליזם יצר תנאים בלתי אפשריים לדור הסוציולוגי הנוכחי, דור זין. עולם התעסוקה מבוסס על חוזים זמנים ורועיים, שירותים חברתיים מינימליים ומוגבלים, יוקר מחיה בלתי נתפס ומחירי דיור דמיוניים, כל זאת מול כושר הסתכרות נמוך, וזה יצר מצב שדור שלם של צעירים וצעירות מוצא את עצמו עובד קשה, משלם מיסים וממלא את כל חובתיו למדינה, אך מתקשה מאוד לבנות ואף לדמיין עתיד. עוד על משבר דור זין בהמשך. כשל דוקטרינת ההגנה, צבא מערבי מודרני. בניין הכוח הצבאי של מדינת ישראל עוצב מראשיתו על פי מודלים של צבאות מערביים מודרניים, המבוססים על מלחמות בין מדינות לאום. מודלים אלה מדגישים צבאות התקפיים המסוגלים לתמרן מעבר לגבולות מדינתיים. במסגרת זו התפתח מודל צבא העם הישראלי שהתבסס על גיוס חובה המוני כמקור כוח אדם מרכזי. הדוקטרינה הזאת כללה צבא סדיר המיועד להגן על גבולות המדינה ולבלום מתקפות, צבא מילואים המספק כוח וצבתי רחב לתמרון התקפי בשעת מלחמה, מערך התראה מודיעינית העוקב אחרי פעולות ואיומים מעבר לגבולות המדינה, וצבא קבע המורכב מאנשי מקצוע צבאיים ששימש כגורם מאחד שמדביק את כלל הכוחות יחד מבחינה פיקודית וארגונית. דוקטרינת ההגנה הזו אינה מתאימה למציאות הגיאופוליטית של ישראל, שהיא מדינה חד-לאומית החולשת על טריטוריה דו-לאומית דה-פקטו. במרחב שבין הירדן לים חיים זה לצד זה במובלעות משולבות שני לאומים מסוכסכים, עוינים וחמושים. בעוד שדוקטרינת בניין הכוח מעניקה לישראל יכולת התקפית גבוהה נגד צבאות אויב הנמצאים מעבר לגבולות ברורים, היא אינה נותנת מענה לאיום המרכזי והעובדתי, מלחמת אזרחים חמושה בתוך המרחב הדו-לאומי, בין התושבים הפלסטינים לבין התושבים היהודים, החיים זה לצד זה. מודל צבא העם סיפק לצהל זרימת כוח אדם עצומה, רק את חלקה הוא ניצל לטובת בניין כוח התקפי. את רוב כוח האדם שזורם לצהל הוא מבזבז, אם בתפקידים עורפיים ובלתי נחוצים, ואם בפטור ממילואים למרבית כוח האדם שעובר בשורותיו. זאת במקום למצות את כוח האדם הזה לטובת מילוי חובותיו כצבא העם, להגן על העם. בשביעי באוקטובר התברר כי צהל בנוי כמו מתאגרף בעל יד אחת, זאת שמתקיפה, וחסר את היד השנייה, זו המגינה על נקודות התורפה שלו. ריכוזי אוכלוסייה החשופים לסכנת פלישה אזרחית חמושה מתוך המובלעות הפלסטיניות שבין הירדן לים ועל הגבולות. כתוצאה מכך, האוכלוסייה האזרחית היהודית נותרה מופקרת וחשופה. היא תישאר כך גם ביום שאחרי. הפתרונות שניתנו, מיליציות חמושות קטנות בדמות כיתות כוננות ואוגדות מתנדבים בצבא, רחוקים מאוד מלמלא את הצורך בזרוע צבאית, מאורגנת וגדולה, אשר יהודה הוא הגנה הרמטית על ריכוזי האוכלוסייה מפני פלישה המונית חמושה. כשל אסטרטגיית ההישרדות רק בכוח. מה שהתפרץ הסכסוך הדו-לאומי במלוא עוצמתו בשנות ה-30, אימצו מוסדות היישוב ולאחר מכן מדינת ישראל את המאבק המזוין כפתרון בלעדי לניהול הסכסוך. גם הצד הפלסטיני הלך בדרך דומה. מעבר להבלחות קצרות וחלשות, לא נעשה מעולם ניסיון משותף ואמיתי לפתור את הסכסוך באמצעות פתרון עומק פרגמטי המכיר בצרכים ובזכויות של שני הצדדים. תחת נרטיבים כמו צדקת דרכנו, נגזר גורלנו, אין פרטנר, והערבים רק רוצים להשמידנו, ובחסות אשליית הכוח שנסמכה על התמיכה האמריקאית, התבססה האמונה כי ניתן לשמור לנצח על מדינת לאום יהודית בין הירדן לים, באמצעות שליטה בכוח הזרוע הלאום אחר, שהוא עוין וחמוש ושווה בגודלו, ונתמך על ידי מרחב גיאופוליטי ערבי מוסלמי רחב ובסופו של דבר חזק. אסון אוקטובר חשף את כשלי הפרדיגמה של ניהול הסכסוך באמצעות כוח מזוין בלבד. התברר כי הריבונות היהודית החד לאומית נתונה בנחיתות גיאופוליטית עמוקה, אשר עד כה כוסתה רק בזכות התמיכה האמריקאית ויכולת הארגון הריכוזית של ישראל לעומת הפירוד והפירוק במרחב הערבי. עם זאת, ברור כי ככל שהסכסוך יימשך, ישראל תמשיך לעמוד בפני סכנה קיומית הולכת ומחריפה שסופה להתממש, אם בטווח הקצר ואם בטווח הארוך. תפיסת רק על החרב אינה נחלתם הבלעדית של קבוצות משיחיות בציונות הדתית. למעשה היא הייתה חלק מתפיסת עולם של הכוחות המזוינים בתנועת הפועלים כבר בשנות ה-30, ובשני העשורים האחרונים הפכה להגמונית גם בקרב מחנה הזויות שכונה בעבר מחנה השלום. בשנות שלטון נתניהו, פרדיגמה זו הידרדרה למצב ביטחוני שהוא מהחמורים בתולדות המדינה. היא שהזינה את התחזקות האסלאם הפונדמנטליסטי בגבולות ישראל, והיא המאחדת כיום את העולם הערבי נגדנו. אין לתת לאשליות הניצחון והתקומה וההרתעה לעבר את עינינו גם בסיום הסיבוב הנוכחי. מצבנו הגיאופוליטי מוסיף להיות אנוש ואנחנו על קרח דק. כל ניצחון מכריע הוא רק תחילתו של הסיבוב הבא. כשל הזהות הלאומית. הזהות הלאומית נועדה לשמש כדבק המחבר את החברה, להעניק תחושת שייכות ומשמעות משותפת, וליצור מכנה משותף מעל ומעבר לשונות הקיימת בין הזהויות המרכיבות אותה. היא נבנית ממערכת של סמלים, תקסים, טקסטים ונרטיבים שמעצבים את העבר המשותף, מעצבים שפה וערכים לאומיים אשר משותפים לכל הזהויות מעל ומעבר לערכים והסמלים הפרטיקולריים שלהם. במהלך בניית הלאום הישראלי, אבותינו הקדישו מאמצים עצומים כדי למצוא מוקדי הזדהות משותפים למגוון הרחב של זהויות היהודיות שהיו מבודלות זו מזו באופן משמעותי. בניית זהות לאומית מאחדת הייתה קריטית במיוחד להצלחת הפרויקט הציוני. עם זאת, גם כאן פעלה דינמיקה של הכחשת הרב זהותיות בחברה. דמותו של הישראלי החדש שנבחרה לשמש מודל לאומי הייתה זהות צרה מאוד, גברית, מערבית, מודרנית. מאמצים אלימים נעשו כדי להתאים ולצקת לתבנית הזאת את שאר הזהויות, שהיו רחוקות ממנה מבחינה תרבותית, חברתית ודתית. התוצאה הייתה התנגדות הולכת וגוברת למודל הזה של זהות לאומית חד תרבותית. המערכת הפוליטית הרעילה, במקום לגשר על הפערים, הפכה את ההתנגדות הזאת לדלק במאבקי הזהות הפנימיים, שהעמיקו את הפיצול והפכו את הזהות הלאומית עצמה לחלק מהסכסוך הגדול בחברה הישראלית. היום אין מערכת סמלים וערכים לאומית שמצליחה לאחד את כלל הישראלים לכדי זהות לאומית משותפת. גם המוסדות הלאומיים שאי פעם היו מוקדי הזדהות כמו צה"ל הפכו לשנויים במחלוקת ולזירות של מאבקי זהות. אפילו המרחב שעד לאחרונה סימל קודש לאומי משותף, בתי הקברות ביום הזיכרון, הפך לזירת התנגשות בין זהויות. סכסוך הזהויות הגדול יצר מצב שבו החברה הישראלית מחולקת למעשה לשלושה לאומים מובחנים ועוינים זה לזה. אפשר לקרוא להם לאום מדינת יהודה, מקבץ זהויות שמזדהה עם סמלים, ערכים וטקסטים יהודיים, דתיים ולאומניים. לאום מדינת ישראל, מקבץ זהויות המזדהה עם מערכת סמלים ומוסדות המייצגים חילוניות ליברלית מערבית. הלאום הפלסטיני מורכב מאזרחי ישראל הערבים לגווניהם השונים המזהים את עצמם דרך מערכת סמלים וערכים לאומית פלסטינית וחלקם אף דרך מערכת סמלים אסלאמית פונדמנטליסטית. אלה אינם הבדלי אמונה, אידיאולוגיה או ערכים, לא על זה הוויכוח, אלה נרטיבים לוחמניים אודות הזהות הלאומית שמשמשים כדלק וכתופי קרב בליבוי מלחמת הזהויות. פינוי בינוי. למרות שקל ומפתה לייחס את החורבן הגדול לשנות שלטונו ומעלליו של מר נתניהו, הרי שתהיה זו טעות. כמו מקבילו ההיסטורי, המלך רחבעם, בנו של שלמה המלך, אשר בתקופתו התפרקה ממלכת ישראל המאוחדת, מר נתניהו רק סימפטום לתהליכים היסטוריים עמוקים ושיטתיים אשר הביאו לכך כי דמות שכמותו בכלל יכולה להיות ראש ממשלת ישראל ויכולה לעולל את אשר עולל. הדיסטופיה הציונית הגדולה שאנו נמצאים ונמצאות בעיצומה היא תוצאה של התלכדות שני הכישלונות הגדולים של הציונות. כישלון הלכידות החברתית בתנאים של חברת רב זהות וכישלון ההישרדות הריבונית בטריטוריה דו-לאומית ובמרחב עוין. הציונות הכחישה את תנאי היסוד שלה, חלמה את עצמה כמדינת לאום מערבית מודרנית, וכך בנתה גם את מוסדותיה. הכישלונות האלה התלכדו על ראשנו, בדמות שני מגה סכסוכים השלובים זה בזה ומלבים זה את זה. סכסוך הזהויות היהודיות והסכסוך היהודי הערבי. המוסדות הגדולים שלנו נבנו להנציח את הסכסוכים האלה. מר נתניהו רק ידע, כמו כל סוחר ממולח, ללבות ולנצל אותם עד תום. כל הדרך אל החורבן. לאן כל זה הולך? כפי שזה נראה כעת, לשום מקום. שני הסכסוכים הגדולים ימשיכו לפורר את המדינה עד שיקרה במוקדם או במאוחר אחד מהשניים. סכסוך הזהויות ייגמר בחלוקה לשתי מדינות, לשתי לאומים במקרה הטוב, או בכך שהזהות החילונית הליברלית תצא מזירת המפעל הציונית, או שהסכסוך היהודי-ערבי ייגמר בנקבה הפוכה, כפי שכמעט הרה בבוקר השביעי באוקטובר. תמונת המצב הזו מותירה רק נתיב אחד של תקווה, מהפכה גדולה שתעלה דור של מנהיגות חדשה, שתיקח על גבה את פרויקט השיקום הגדול של המפעל הציוני. זה לא פרויקט תיקון או רפורמה, אלא פרויקט פינוי-בינוי יסודי של כל המוסדות הכושלים והסדוקים, והחלפתם מהיסוד במוסדות איתנים ובריאים. מה שצריך פה זה ריסטארט, פרישמיש, לפרויקט הציוני. בפרק הבא נצביע על מוסד המוסדות, המערכת המשטרית, שבו צריכה להתחיל מלאכת השיקום, ונסביר מדוע.